שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בערב ראש חודש שבט תשפ"א, כמעט שנה לקורונה, ועיקר העיסוק בתקשורת הישראלית הוא הנושא של התועלת מהחיסונים, מספר המתחסנים, כמה נדבקו, כמה חולים קשה וכו'. אבל חז"ל לימדו אותנו שבזמנים כאלה עלינו לערוך חשבון נפש עם עצמנו, מה אנחנו צריכים לתקן, במה לשפר את מעשינו, וחלילה שלא נהיה אנחנו הציבור שנאמן לקדוש ברוך הוא, לתורת ישראל, שלא נסחף אחר האווירה הכללית, שכל העיסוק יהיה רק בעניינים הטכניים, ונשכח את העיקר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לעשות את החשבון נפש. ידועים דברי הרמב״ם שמצוות עשה מן התורה לזעוק על כל צרה שתבוא על הציבור, כלומר כל קושי, כל התמודדות, כל סבל שרואים שהוא לא רק סבל פרטי, כל אדם גם במישור הפרטי כשיש לו התמודדות אמור לערוך את החשבון נפש עם עצמו, אבל כשרואים שיש צרה לציבור, וכאן לא רק לציבור בקהילה אחת, לא רק בעיר אחת, לא במדינה אחת, אלא כל העולם כולו, כל קהילות ישראל וגם שאינם יהודים, כולם מתמודדים עם הצרה הזו של אותו נגיף שכל כך השבית את העולם וגרם לנזקים אדירים, וכל כך הרבה שעזבו את העולם. אלה דברים שאמורים לעורר את כולנו לחשבון נפש, כי ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו מאיתנו. הגמרא המפורסמת במסכת ברכות דף ה' עמוד א', אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. כולם רואים בחוש שבקרוב לשנה הזו של הקורונה, הנגיף הבלתי נראה הזה שמשתולל בעולם, שגם בזה הקדוש ברוך הוא מעביר מסר שדווקא בדבר שלא רואים, כמו שכשטיטוס התגאה ואמר שהוא חזק והוא גיבור והוא ניצח את מלכו של עולם חס ושלום, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו בתחילה בים, ואחר כך אמר לו ישנה בריאה אחת, בוא נראה אם אתה יכול להתמודד איתו מול יתוש, וזה מה שגרם לו שעזב את העולם. וכאן הקדוש ברוך הוא משתמש אפילו לא ביתוש, אלא ביצור בלתי נראה, שעובר במהירות עצומה. והחשבון נפש שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, כשמצד אחד אנחנו רואים שבמהלך השנה הזו, מפלס האבונות מן הסתם ירד בכל העולם, גם בישראל, גם מצד צמצום הנסיעות בשבת, גם בפרטי וגם בכללי, כשהתחילו נסיעה ציבורית בשבת, תוך כמה שבועות פרץ הנגיף. התכנסויות ומצעדים שאינם ראויים לעם השם, כל אלה התבטלו. גם מצד כפרת האבונות שיש בצער, בסבל, בחששות, בפחד מפני העתיד. כל אלה ודאי שהורידו את המפלס של החובות של עם ישראל. שנה שעברה היה שפע של גשמים, השנה זה התחיל טוב ולפתע הגשמים נבלמו. אסור לנו לקחת את הדברים ולפרש אותם בצורה מקרית. התורה בפירוש אומרת שארץ ישראל היא לא כמו מצרים, שהיית לוקח מים מהיאור והשקית ברגלך כגן הירק, אלא בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים. ומה העניין בזה שלמטר השמיים תשתה מים? לא יותר טוב שיהיה כמו במצרים, שיש יאור ומתי שרוצים שואבים מים? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם מגיעים לארץ ישראל, אני רוצה קשר תמידי איתכם. כשיש נביאים, אז הקשר יכול לבוא דרך הנביא. כשאין נביאים, איך אני אדבר איתכם? אין מי שיכול לקלוט את הדיבור האלוקי. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. פסוקים מפורשים. ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. כלומר, כשאין גשם תקופה, לא מדובר במקריות, כי השקע הברומטרי שחשבו שיגיע לישראל מכיוון רוסיה, לפתע נסע לכיוון אחר. אלא יש כאן חשבונות שמיים, שהקדוש ברוך הוא הורה לרוחות להיכן לנשוב, האם ירד גשם או לא ירד גשם. וכל נושא, כל דבר שאנחנו רואים מסביב, אדם שיש לו אמונה בבורא עולם שנתן תורה, והוא מצפה מאיתנו להתנהגות מסוימת, לא סתם ברא את העולם, אז יש לו גם התנהלות, יש לו גם מסרים שהוא מעביר מתוך המציאות. וכשהשבית את העולם, ממש השבית את העולם, כמו סגר את העולם לרגל שיפוצים, כמו שכותבים בשלטים על מקומות מסוימים שמשפצים אותם, אז אנחנו חייבים גם להפיק את הלקחים ובאמת לשפץ, ולא לעבור לשגרה, הנה הגיעו חיסונים, אז כבר הכל בסדר, ויש כבר חיסון עדר ודיבורים מהסוג הזה. כי אין ספק שגם כשמדברים על המוטציה הבריטית ומוטציות אחרות, כל אלה ודאי דברים שנועדו לעורר אותנו. אולי גם נרמז במוטציה הבריטית בדווקא, שהיא שפרצה את הרוגע שהיה בעולם, שהנה מגיע חיסונים ופתאום מוטציה בריטית. ייתכן שנרמז בזה עניין של ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לעורר אותנו לחשבון נפש. בכל מקרה, אסור לנו להיכנס לשעננות, להיכנס לשגרה. נקרא את לשון הרמב״ם בהלכות העניות בפרק א', הלכה א', מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. אני קצת מדלג, הלכה ב', ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. ככתוב, כך פסוק בירמיה, אבונותיכם היטו וכו'. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אומר הרמב״ם, עצם הדבר שאנחנו אומרים לעצמנו שהדברים האלה לא מקריים, אלא המעשים שלנו, הם שהביאו את המצב הזה על עצמנו, זה כבר גורם, אומר הרמב״ם, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להציק לעם ישראל. הוא עצמו אומר, לא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה, שובו ממעשיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. פסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בתנך, אין לו עניין חלילה להציק לעם ישראל. אבל אם אנחנו רדומים, אז הוא מעורר אותנו. כשאנחנו מתכנסים ואומרים הבנו, יש כאן מסר מסוים, אפילו עוד לפני שתיקנו, עצם זה שהתכנסנו ואמרנו אנחנו באמת רוצים להשתנות, מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו מאיתנו, אומר הרמב״ם, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. והגדיר את הדברים, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, על ידי עצם הידיעה הזו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ירע לנו, וצרה זו נקרו נקראת, כלומר הכל במקרה, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. אומר הרמב״ם, אדם שטוען שזה מדובר במקרה, ולמרבה הצער, התקשורת הכללית בארץ יוצרת אווירה כזו, כשמדברים כל הזמן מסביב רק על הצדדים הטכניים, לא מעלים את העניינים הרוחניים, את השיקול הזה שהקדוש ברוך הוא מביא צרה עלינו כדי לעורר אותנו, אלא רק מדברים על טכני של חיסונים וכמה צרות וכמה חולים וכו'. אבל להגיע לשורה התחתונה, אז מה המסקנה? כשיוצרים אווירה כזו שהכל רק במקרה, אומר הרמב״ם, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ירע לנו. כלומר, קרה, יש וירוס שהתחיל בסין, איזה טיפש אכל שם עטלף, ומזה זה התפשט לכל העולם. וצרה זו נקרו נקראת, במקרה, לא קורה שיש צרות. אומר הרמב״ם, הרי זו דרך אכזריות. למה זה אכזריות? כי אם זו האווירה שיוצרים, הרי זה מה שגורם לאותו נגיף, לאותה צרה להמשיך הלאה. וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. אדם לא עושה חשבון נפש, הוא לא הולך לתקן, כי הוא מרגיש, מה זה קשור אליי? זה קשור לאותו נגיף שבא מסין. וחס ושלום ממשיך הרמב״ם, ותוסיף הצרה צרות אחרות. למה? מה הסיבה לכך שתוסיף הצרה צרות אחרות? הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. עד כאן לשונו של הרמב״ן. כלומר, אם האדם אומר זה במקרה, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות? אני נתתי רמז. אתה לא מבין את הרמז, אתה אומר שזה במקרה. אז צריך לתת לך רמז יותר עבה. זה נקרא חמת קרי. רמז יותר עבה שלא יוכל לומר שמדובר במקרה, עד שהאדם מתעורר ועושה חשבון נפש. לכן כמה חשוב שכעת, כשאנחנו נמצאים גם בימי השובבים, וגם ערב ראש חודש שבט, לאחר שכבר קרוב לשנה שהנגיף הזה משתולל בעולם, עצם העובדה שכאן אנחנו יחד, שבט אחים גם יחד, מדברים על כך בשידור הזה, שכל, עצם זה שמדברים, זה כבר מעורר את הרחמי שמיים על עם ישראל, שאנחנו לא אומרים שזה בקרי. אנחנו לא אומרים שזה במקרה, אלא אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. וזה מה שהגמרא אומרת גם במסכת עירובין בדף י"ג, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, שזה נושא שצריך ללבן אותו, פעם דיברנו על כך בהרחבה, אבל מה שנוגע לענייננו זה ההמשך, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרלה ימשמש במעשיו. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, מה ההבדל בין יפשפש לבין ימשמש, שיש כאן את שני העניינים האלה בגמרא. יפשפש במעשיו, זה כמו אדם שפותח ארגז, שיש לו שם הרבה דברים שאסף במשך שנים, והוא יודע חלק הוא צריך, חלק הוא לא צריך, חלק התקלקל, חלק עדיין טוב, אז הוא מפשפש. מה שטוב, משאיר. מה שלא טוב, זורק לפח. זה נקרא פשפוש. אחרי שנשארו רק הדברים הטובים, כעת הוא ממשמש בהם. לוקח את הבד, ממשש אותו, מה האיכות שלו, אולי צריך כביסה, אולי יש כאן מה לתקן, אולי נפל כפתור. זה ההבדל בין יפשפש לימשמש. יפשפש במעשיו, פירושו של דבר, אומר הרמח"ל, שאדם עושה חשבון נפש עם עצמו. מה אני בסדר? אני משאיר. מה אני לא בסדר? אני זורק. אבל גם אחרי שעשינו את הפשפוש במעשים, זרקנו את כל ההרגלים הלא טובים. גם בהרגלים הטובים, למשמש בהם. לבדוק אותם. האם יש מה לשפר? האם יש מה לתקן? נכון, זה טוב, זו הנהגה טובה. אדם שעושה סעודה בשבת, זה נפלא מאוד, מקיים מצווה גדולה. אבל, מה עובר לי בראש? האם הנעת קריסו של האדם, או לכבוד שבת קודש? משדרג את עצמו, אני אוכל לכבוד שבת. מקפיד על שמירת עיניים. איך הטלפון שלי? האם באמת הוא מה שגדולי ישראל אישרו? האם הטלפון הזה כשר? הוא אומר, לא, אבל אני צריך לצורכי עבודה. גם לצורכי עבודה. האם זה אושר על ידי אותם ועדות רבנים שגדולי ישראל הסמיכו אותם לעניין הזה? בלי התפתלויות והתחכמויות, תסמוך עליי, אני בסדר. זה נקרא למשמש במעשים. שגם הדברים שהוא בטוח, שמבחינתו הוא נקי והוא טהור והוא צדיק והכל בסדר. אבל תבדוק, תמשמש. אולי זה לא בדיוק מתאים לדעתם של גדולי ישראל. אולי יש כאן איזה פתח, אפילו שהוא שוב שומר על עצמו לחלוטין, אבל אולי יש כאן איזה פתח, איזה פרצה, שבכל זאת יש מה לתקן. כך במצוות שבין אדם לחברו, במצוות שבין אדם למקום, בכל עניין ועניין, האדם עושה את החשבון נפש הזה, וכמו שכותב הרמב״ם, שעצם הדבר שמתחילים להתכנס, לדבר, לעשות מזה עניין, שיש שיקול רוחני, יש שורש רוחני לצמיחה הזו, אפילו על צרה פרטית שיש לאדם. אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. אם זה באדם פרטי, קל וחומר בקהל שלם, קל וחומר בעיר שלמה, על אחת כמה וכמה במדינה שלמה, וכשמדובר בכל כדור הארץ, אפילו מקומות הכי נידחים בעולם, ערבות קרח שיש שם בודדים, גם לשם הנגיף הזה הגיע. זה ודאי דבר שאמור לעורר את כולנו לחשבון נפש, ובזכות זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאמר לצרה הזו די, וירפא את כל חולי עמו ישראל באהבה, אמן. הזכרנו קודם את החובה המוטלת עלינו לא להיסחף אחר האווירה הכללית כשמדברים תמיד על כל הנושא של הנגיף רק מההיבט הטכני של מספר חולים וחיסונים וכדומה, אלא כיהודים צריכים תמיד לבדוק את השורש של הדברים. הזכרנו דברי הרמב״ם שהחובה מוטלת לעשות את החשבון נפש, להתכנס, לעשות תשובה, תפילה, בפרט בימים האלה של השובבים, אנחנו כעת ערב ראש חודש, לנצל את הזמן, את הימים האלה, לערוך את ההתבוננות הפנימית, ולב יודע מרת נפשו, מה אדם צריך לתקן, על מה לעשות תשובה, תפילה על עצמו ועל כלל ישראל ועל כל העולם כולו. והזכרנו גם את דברי הגמרא, שכעת קצת נתבונן בה יותר, הגמרא בברכות בדפי עמוד א', אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. הסיום הזה של דברי הגמרא דורש התבוננות, כי בדרך כלל ההתייחסות של רוב האנשים לביטול תורה כאל סוג של הפסדתי. אם ביטלתי תורה, הפסדתי, יכלתי להרוויח הרבה מצוות, והפסדתי את אותם המצוות, כי הרי על תלמוד תורה נאמר, תלמוד תורה כנגד כולם, המשנה בתחילת פאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כלומר, רוב המצוות מקבלים עליהם שכר בעולם הבא, כי בעולם הזה זה כמו לתת לאדם שזכה בכרטיס הגרלה של מיליארדי דולרים, לתת לו סוכריה בתמורה. איך אפשר? כך מצווה שאדם עושה, מגיע לו נצח. הוא פעל בעולם הרוחני. איך אפשר לתת לו שכר בעולם הזה על מצווה שעשה? זה ברוב המצוות. אבל יש מצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כלומר, בכל המצוות הקרן קיימת לעולם הבא. אבל יש מצוות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם גם את הפירות שיוצאים מאותו הקרן, כמו ריבית כזו. ושם המצווה מונה, המשנה מונה את המצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ומסיימת ותלמוד תורה כנגד כולם. כשאדם עוסק בתורה, אז הוא זוכה שגם אוכל פירותיהם בעולם הזה. ולא רק שהקרן קיימת לו לעולם הבא, זה כוח עצום שיש ללימוד תורה. אז בדרך כלל ההתייחסות ללימוד תורה, שאם האדם מתבטל מתורה, ובמקום ללמוד בזמן שהוא יכול ללמוד תורה, מבזבז את הזמן על קריאה או צפייה בדברי הבל מיותרים, אפילו שאין בהם איסור, אבל הם דברי הבל מיותרים, לא תורמים לו שום דבר לחיים, האדם הזה מפסיד, זו התחושה, מפסיד את השכר הגדול של המצוות. אבל כאן הגמרא בברכות מחדשת דבר מבהיל, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, אז קודם כל יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, הוא רואה שברוך השם הוא מדקדק במצוות, הכל כהלכה, יתלה בביטול תורה. מה למדנו כאן בגמרא? שעל ביטול תורה חס ושלום יש יסורים, יש צרות שבאות לעולם. ולכן, יחד עם החשבון נפש שאנחנו עושים בימים האלה, של תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, כל אדם גם אמור לערוך חשבון נפש עם עצמו, מה המצב שלי מבחינת לימוד תורה. האם אני קובע עיתים לתורה מדי יום? הוא אומר, תראה, יש לי קשיים, פרנסה קשה, יש לי את הבית, את כל העניינים. נכון, אבל הגוף מקבל 3 ארוחות ביום, 2 ארוחות ביום, לנשמה לפחות ארוחה אחת. ואי אפשר לומר, אין לי זמן. מה פירוש אין זמן? הרי יש 24 שעות ביממה. הוא אומר, נכון, אבל ב-24 שעות יש לי לעשות את זה ואת זה, אבל כל הרשימה הזו, זאת אומרת שזה עניין של סדר עדיפויות, שהוא מעדיף לתת משקל לעניין כזה מאשר ללימוד תורה. אבל אם הוא ייתן משקל גדול ללימוד תורה, לא פחות מדברים אחרים, אז הוא יגלה שהוא מוצא זמן. כמו שרואים, ברוך השם, בכל רחבי העולם, יהודים שעובדים לפרנסתם, אבל אין יום שהם לא יושבים ועוסקים בתורה. היינו פעם בסבב שיעורים בניו יורק, בבוקר, בשעה 6 בבוקר, היה פלא גדול לראות, כשמגיעים לבית הכנסת, יש את האולם למעלה של בית הכנסת, ולמטה יש אולם נוסף, אולם ענק, בית מדרש, וכשנכנסים למסדרון של בית הכנסת, כבר שומעים המולה, כמו שנכנסים לאחת הישיבות הגדולות בארץ, אבל בית הכנסת ריק. יורדים במדרגות למטה, אולם ענק, זרוע בשולחנות. סביב כל שולחן יושבים 10-12 אנשים שעובדים לפרנסתם. בראש השולחן יושב אברך, תלמיד חכם, ובשולחן הזה לומדים דף יומי, וכאן הלכות, ופה מוסר, וכאן מסילת ישרים. והכל הומה בתורה, 6 בבוקר, עד התפילה. מגיע זמן התפילה, מניחים תפילין, מתפללים, ואז כל אדם יוצא לפרנסתו. כמה זה נפלא שיש הנהגה כזו של קביעות עיתים לתורה מדי יום ביומו. אז צריך לישון קצת יותר מוקדם, אבל הוא קם בבוקר הענן, קודם כל מתחיל את היום עם תורה. אדם שלא יכול בבוקר ימצא את הזמן בערב, בצהריים, אבל הקביעות עיתים לתורה זה הבסיס לכל ההצלחות של האדם בחיים, וכאן הגמרא מחדשת שעל ביטול תורה יש מצב שאיסורים באים על האדם. נחזור שוב על לשון הגמרא, כדי שנראה שזה כתוב כאן. מסכת ברכות דף ה', אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, כלומר שומר תורה מצוות כהלכה, הוא נזהר בכל, יתלה בביטול תורה. שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אבל הביטול תורה שכתוב כאן, הוא לא רק העניין של קביעות עיתים לתורה. דיברנו על קביעות עיתים כי זה הבסיס לכל. אבל מצד האמת, אדם שבאמת מחפש אמת, צריך לדעת את ההלכה האמיתית, שבכל רגע פנוי, שהאדם לא ישן בו, ולא אוכל, ולא מתפלל, ולא צריך עכשיו לעזור בבית, לאישה בטיפול בילדים, כלומר, זמן שאין בו צורך אמיתי לדבר שהוא צריך להיות בסדר היום, באותו רגע צריך לפתוח ספר וללמוד תורה. ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, כך מצווה אותנו התורה, בכל רגע ורגע לשבת ולעסוק בתורה. לא כמו שיש שחושבים, טוב, זה שייך לבחורי ישיבות, זה שייך לאברכים, לרבנים הגדולים, כמה סיפורים יש על גדולי ישראל שכל דקה שלהם מנוצלת לתורה, אבל אני אדם פשוט. מה זה אדם פשוט? אתה יהודי. ויהודי נדרש לעסוק בתורת השם. כמה זמן חיים בעולם הזה? ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אדם שהתבונן, הרי כל החיים בחיי נצח, בחיי העולם הבא, הם תמידיים. והחיים בעולם הזה, זה כמו שניקח כביש אינסופי, וניקח את... נעשה נקודה שם בתחילת הכביש. מה הגודל של הנקודה ביחס לכביש האינסופי? זה כלום. כך כל החיים בעולם הזה הם כלום ביחס לחיי הנצח שהאדם חי לאחר שהוא פושט את הגוף. אבל התקופה הזו שהוא עם הגוף היא זו שבונה לו את כל הנצח. הגוף הוא מכשיר כושר אדיר שבונה את הנשמה. הוא כלי אדיר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם שבלעדי הכלי הזה הוא לא יכול להתפתח. לכן כל כך מקפידים על שמירת בריאות הגוף, לא רואים אותו כפולחן, כמטרה, אבל ביהדות שומרים על הבריאות כדי להאריך ימים, להרבות כל יום, להחכים בתורה, לצבור עוד ועוד מצוות, כי על ידי כך האדם בונה לעצמו את חיי הנצח בעולם הרוחני. שזה מה שהמשנה אומרת באבות, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. אשרי אדם שזוכה באמת לקחת את התקופה הקשה הזו של ימי הקורונה, עם כל ההתמודדויות הקשות שיש, אבל לוקח את זה כמנוף גדול לרוממות רוחנית, לערוך חשבון נפש, לא נותן לעצמו להיכנס לשעננות ולשגרה בהשפעה האווירה התקשורתית הרגילה, שעוסקת בעיקר בכל מה שנוגע לצדדים הטכניים, אלא יודע שיש שורש רוחני לכל הדברים האלה, וכשעושה חשבון נפש, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות העניות שהקראנו קודם, עצם הדבר שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שזה לא במקרה. אתה רוצה משהו מאיתנו, ואנחנו מקבלים על עצמנו להשתנות, אפילו עוד לפני שהשתננו. יש בזה כבר כוח גדול לבטל את הגזרות. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח בריאות איתנה לכל החולים, וישלח רפואה שלמה לכל העולם כולו, יבטל את הנגיף הזה מהעולם, ונזכה לחזור לחיים שגרתיים, במבט רוחני גבוה יותר, עם חיי אמת נכונים יותר, עם עבודת השם טהורה, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.